זה כבר לגמרי מעשי לבנות מגדל בגובה שלא פחות משני קילומטר. כתבתו של צח יוקד, הקריין אבי שחרון, מתוך הארץ מתאריך 18 בנובמבר 2022. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית אורי פלג. אם שואלים את ויליאם בייקר, זה רק עניין של זמן עד שיבנה הבניין הראשון שיתנסה לגובה של הרבה יותר מקילומטר. ולא, הוא לא מתכוון למגדל הג'דה בערב הסעודית, שבנייתו החלה לפני 9 שנים והיה אמור לרשום את ציון הדרך הזה. הבנייה של המגדל נעצרה ב-2017, ולפי מה שאני מבין, מאז לא נעשתה שום התקדמות. הבנייה נעצרה בעקבות חשדות בשחיתות. אומר בייקר, כך שמדובר בעוד שנים רבות אם בכלל עד שיסיימו לבנות אותו. כשבייקר מדבר על הפרויקט שנזנח, הוא מתקשה להסוות את נימת הסיפוק שמתגנבת לקולו המאופק. אני לא חושב שהג'דה כבר יקרה בעתיד הקרוב, הוא מוסיף בהנאה הגלויה. בייקר, אחד ממהנדסי הבניין הבכירים והמוערכים, והאדם שעומד מאחורי בניית המגדל הגבוה בעולם, הבורג חליפה בדובאי, שגובהו 829 מטרים, מסביר שלמרות הכישלון בסעודיה, ההישג בהחלט נמצא בהישג יד. בטווח של כ-10 שנים נוכל לחזות במגדל הראשון שהתנסה לגובה 1.5 קילומטר ואפילו 2 קילומטר. אין שום סיבה שלא נבנה מגדל כזה, זה יעד מאוד ריאלי. למעשה הטכנולוגיה כבר שם. כשבייקר מדבר בלשון רבים, הוא מתכוון קודם כל לעצמו. בעבר, הוא אומר, נקודת המוצא הייתה שאם אתה רוצה לבנות בניין גבוה פי שניים, לדוגמה, אז הוא צריך להיות גם רחב פי שניים ועווה פי שניים, מה שאומר שהמשקל הכולל שלו יהיה גדול פי 8, הוא מסביר. אנחנו פיתחנו שיטת בנייה ייחודית, שמאפשרת לנו לבנות מגדל שהוא גבוה פי שניים, אבל לא יותר רחב, ולכן גם כבד רק פי 4 ולא 8. זה משנה את כל ההיגיון הכלכלי של המגדל, ומאפשר לנו לבנות הרבה יותר גבוה. כבר היום, הוא אומר, החידושים הטכנולוגיים מאפשרים לפרוץ גבולות שהגבילו אותו כשתכנן את הפרויקט השפטני בדובאי. כשבנינו את הבורג' חליפה, הכבלים של המעליות, למשל, היו עשויים פלדה. זה אומר שמבחינה בטיחותית המעליות שם יכולות לקחת נוסעים לגובה מקסימלי שלא יותר מ-500 מטרים. זו גם הסיבה לכך שהקומה האחרונה שנמצאת בשימוש בבניין נושקת לגובה של קרוב ל-600 מטר ולא מעבר. אבל בשנים האחרונות פותחה טכנולוגיה חדשה של כבלים שעשויים מסיבים סינתטיים שהם גם יותר קלים וגם יותר חזקים, כך שהם יכולים לעלות בקלות גם לגובה של 1.5 קילומטר ויותר. זה אומר שמגבלת הגובה שהייתה לנו בעת בניית הבורג' חליפה לא רלוונטית כעת. אז מהו לדעתו המקום האידיאלי לבניית מגדל גבוה שכזה? זו צריכה להיות מדינה או עיר לצורך העניין שרוצה לשים את עצמה על המפה. ליצור באמצעות המגדל משהו שהוא הרבה יותר גדול מרק בניין. בדיוק כפי שמגדל אייפל מושך לפריז מיליוני תיירים כבר 130 שנה. ראינו אפקט דומה במקרה של מגדלי פטרונס, מגדלי התאומים כפי שהם מכונים, שבקואלה לומפור, בירת מלזיה. שני בניינים בני 88 קומות המתנסעים לגובה של 451 מטרים, שהיו לגבוהים בעולם בין השנים 1998 ל-2004. אנשים תהו איפה הם נמצאים, בתחום הפוט, ולמדו על קואלה לומפור. אותו דבר במקרה של הטייפי, 101 קומות על פני 509 מטרים, הבניין הגבוה ביותר בעולם בין השנים 2004 ל-2010, ששם את טייפי, בירת טייוואן, על המפה. למגדלים כאלה יש חשיבות גדולה ביכולת שלהם לבסס את מעמדה העולמי של המדינה שבה הם נמצאים, שלא לדבר על היתרונות הכלכליים האדירים שהם תומנים בחובם. בייקר לא רוצה לאמר על זהות המדינה הבאה שתצטרף למרוץ החימוש הנדלני שפוקד את העולם בשנים האחרונות. זו יכולה להיות אחת ממדינות אסיה או המזרח התיכון, הוא אומר. מה שכן, הוא מוכן לאמר די בביטחה איפה זה כבר לא יקרה. זה בטח לא יהיה באירופה וגם לא בארצות הברית, הוא אומר. את אירופה הקלאסית האלגנטית עם מרכזי הערים העתיקות עוד אפשר להבין, אבל איך זה שארצות הברית כבר 10 שנים לא במשחק? ארצות הברית כנראה לא חושבת שבניין כזה שווה את ההשקעה, הוא אומר באכזבה גלויה, הוא מפנה אצבע מאשימה לעבר הבנקים והמוסדות הפיננסיים המקומיים שלא ממהרים לממן פרויקט מסוג זה. אני לא חושב שניו יורק במעמדה הבינלאומית צריכה מגדל מסוג זה, אבל אני כן חושב שלס וגאס, לדוגמה, יכולה להיות יעד אידיאלי לפרויקט שאפתני שיעזור לה לפרוח מחדש. כשבייקר מדבר על מגדלים גבוהים פי חמישה מהאמפייר סטייט בילדינג, 443 מטרים, ופי עשרה ממגדל עזריאלי, 186 מטרים, כדאי להתייחס לדבריו ברצינות. הוא המהנדס הראשי של חברת סקידמור, אבינגס אנד מרל, אחת מחברות הארכיטקטורה וההנדסה הגדולות בעולם, אם לא הגדולה שבהן. הוא גם חבר אקדמיית ההנדסה הלאומית של ארצות הברית, וחשוב מזה, המהנדס הראשי של בניין הבורג' חליפה שבדובאי. הם הציבו יעד אחד, לבנות את המגדל הגבוה ביותר בעולם. זה כל מה שעניין אותם. הוא מספר על נציגי האמירות המוסלמית שנפגשו איתו בראשית הפרויקט. על 829 מטרים גובהו הסופי של הבורג' אף אחד לא דיבר אז, וגם איש לא העז לחלום. כדי להבין למה, צריך לחזור עשרות שנים לאחור ולצלול למספרים שמאחורי המגדלים. כך למשל, האמפייר סטייט בילדינג, שבנייתו הושלמה ב-1931, החזיק בתואר הבניין הגבוה בעולם במשך 39 שנה. מאז נבנו ברחבי ארצות הברית, אסיה והמזרח התיכון עשרות מגדלים גבוהים ממנו. מעלים את הרף בכל פעם מחדש בכמה מטרים, כמו בריצת 100 מטר שבה אחת לכמה שנים נשבר השיא העולמי בכמה מאיות השנייה. ב-2010 קבע מגדל טייפי שבטיוואן שיא חדש של 508 מטרים. במילים אחרות, קפיצה מדורגת איטית של 65 מטרים על פני תקופה של כמעט 80 שנה. וזאת, חשוב לציין, על אף מהפכת המחשוב, המצאת האינטרנט והשיפור האדיר ביכולות ההנדסיות והמכניות במשך אותה תקופה. בחודש מרץ 2003 נודע לנו שנבחרנו להקים את הבורג' חליפה, מספר בייקר. התוכנית המקורית שלנו הייתה להקים מגדל בגובה של 518 מטרים, גבוה ב-10 מטרים מהטייפי. אלא שככל שחלף הזמן, כך הפך הפרויקט לגבוה ולשאפתני יותר. לקחנו את המודל המקורי שלנו לתעלת רוח מיוחדת בקנדה, עם מעבררים ענקיים שאמורים לשקף את ההשפעה הצפויה של עוצמת הרוחות על המגדל, הוא מספר. ראינו שהמודל שלנו לא עובד מבחינה הנדסית, שהעוצמה של הרוח יותר מדי חזקה, וגורמת לתנודות גדולות מדי של הבניין מצד לצד. בהקשר זה חשוב לציין כי כל בניין זז מעט כתוצאה מהרוח. גם בניין בין שלוש קומות מושפע מהרוח, כפי שבייקר מדגיש. באופן טבעי, כשמדובר במגדל בין מאות מטרים, ההשפעה של הרוח יכולה להיות משמעותית ומורגשת בהרבה. לא רק בגלל הצורה ההנדסית החריגה, אלא גם משום שהוא לא מוגן על ידי בניינים אחרים סביבו. מאחר שאת הרוח אין שום דרך לבלום, הפתרון המקובל במקרה הזה הוא כדור בטון ענק, במשקל של עשרות טון לפחות, המותקן בחלקו העליון של המגדל, ואמור לאזן את השפעת הרוח על תנודת הבניין. אפשר למצוא את המטוטלת הזאת כמעט בכל גורד שחקים, בקר אומר, ומתגאה בעיצוב הייחודי של הבורג' שייתר את הצורך במטוטלת. כאשר העיצוב החיצוני של המגדל אחיד לכל אורכו, הרוח משפיעה עליו יותר, הוא מסביר. לכן החלטנו שבבורג' חליפה, העיצוב ישתנה כל כמה קומות. מבחינה חיצונית, יש לבורג' הרבה צורות שמרכיבות אותו. זה נראה כאילו שבחלקים שונים עצרנו את הבנייה באמצע. מה שעשינו מכונה בשפה המקצועית לבלבל את הרוח, ועל ידי כך צמצמנו את ההשפעה שלה באופן משמעותי. שש שנים ערכה בניית המגדל שבייקר מדבר עליו כעת בסיפוק של אב גאה, מהנחת אבן הפינה ב-12 בינואר 2004 ועד לפתיחתו הרשמית ב-4 בינואר 2010. זוהי גולת הכותרת של העיר. מפגן כוח של 164 קומות ו-57 מעליות. עד הקומה 108 המגדל משמש למלון ולדירות פרטיות. עד לקומה 154 משרדים ומעליהן עוד 10 קומות של ציוד הנדסי, מכשור מכני וכל מה שנועד לתחזק את המבנה האדיר. בייקר, בן ה-68, נולד בעיירה הקטנה פולטון שבמדינת מיזורי. בתיכון, הוא מספר, עשו לנו מבחן השמה מיוחד עם עשרות שאלות שנועדו לבחון איזה מקצוע מתאים לכל אחד. בייקר קיבל הכוונה ברורה לכיוון הנדסה. מה שמדהים בסיפור הוא שאז בכלל לא ידעתי מה בדיוק עושה מהנדס, רק כשחזרתי הביתה וסיפרתי על כך לאימי, נודע לי ששני הסבים שלי מצד אבא ומצד אימא היו מהנדסים אזרחיים. אחרי התיכון למד תואר ראשון בהנדסה אזרחית באוניברסיטת מיזורי, השלים תואר שני באוניברסיטת אילינוי, ומאז 1981 הוא מתגורר בשיקגו, ועובד במטה המרכזי של חברת סקידמור, אבינגס אנד מריל. עוד לפני שקיבל לידיו את פרויקט ההקמה של הבורג' חליפה, שימש כמהנדס הראשי של גורדי שחקים רבים, בהם מגדל AT&T בשיקגו, 307 מטרים, ומגדלי הרנסנס בדיטרויט, אוסף של 7 בניינים שמתנסים לגובה שינה בין 210 ל-230 מטר, ומשמשים כמרכז הפעילות העולמי של ענקית הרכב ג'נרל מוטורס. בשנים שלאחר מכן, במקביל לפיקוח על בניית הבורג' חליפה, שימש כמהנדס של מלון טראמפ בשיקגו, שנפתח ב-2008, 357 מטרים, מגדל פרל ריבר שנחנך בגואנג'ו שבסין ב-2011, 309 מטרים, ומגדל קיאן בדובאי שנחנך ב-2015, 306 מטרים, ועוד. הוא נחשב לאחד המהנדסים הבולטים והמזוהים ביותר עם המגמה העולמית של בנייה מסיבית לגובה, ואם לשפוט לפי דבריו, אנחנו נמצאים רק בתחילתו של תהליך שצפוי להימשך ביתר סט בשנים הקרובות. לא פחות מ-173 מגדלים בגובה של 300 מטרים לפחות, אפשר למצוא היום ברחבי העולם, לפי נתוני המועצה לבניינים גבוהים ולסביבת מחיה עירונית, CTBUH, בשפה המקצועית, מכנים את הבניינים הללו סופטול. מעליהם מתנסים בנייני מגטול, שגובהם 600 מטרים ומעלה, כמוהם אפשר למצוא כיום 4 בכל העולם. הבורג' חליפה הוא הגבוה שבהם, אחריו אפשר למצוא את בניין מרדקה 118 בקואלה לומפור שבמלזיה, 118 קומות על פני גובה של 678 מטרים נקודה 9, בניין שנחאי 128 קומות על פני גובה של 632 מטרים, כשאת הרביעייה סוגר אחד משבעת גורדי השחקים בקומפלקס המגדלים והמלונות במכה, הברג' אל בית, המכונה גם מגדלי השעון, 601 מטרים. ארצות הברית של אורך מרבית המאה ה-20 התפארה בגורדי השחקים הגבוהים בעולם, תחילה עם האמפייר סטייט בילדינג, 443 מטרים, שהחזיק בתואר העולמי במשך 39 שנה, ולאחר מכן מגדל סירס בשיקגו, 442 מטרים, שנפתח ב-1973, והחזיק בתואר העולמי קרוב ל-25 שנה. אבל ארצות הברית לא ממש נמצאת בליגה של הגדולים כבר לא מעט זמן. בסך הכל ארצות הברית מכניסה שני בניינים לרשימת 25 המגדלים הגבוהים בעולם. מגדל החופש שהוקם על חורבות מגדלי התאומים, המדורג במקום השביעי וגובהו 543 מטרים. ובניין הסנטרל פארק ווסט שנפתח בשנה שעברה, המדורג במקום ה-15 בעולם וגובהו 472 מטרים. אם מורידים ממגדל החופש את האנטנה המפורסמת, מניפולציה נדלנית מלאכותית באורך של 126 מטרים, נותרים עם גורד שחקים בגובה של 417 מטרים, שצונח מהמקום השביעי למקום ה-36 בעולם. כשבוחנים את המדינות לפי מספר גורדי השחקים המתנסים לגובה של 200 מטר לפחות, ארה״ב שומרת על מעמדה היוקרתי במקום השני בעולם עם 233 בניינים גבוהים, של 200 מטר ומעלה, ו-29 בניינים סופר גבוהים בגובה של 300 מטר ומעלה. באופן לא מפתיע, המדינה הגבוהה בעולם היא סין, עם 976 בניינים גבוהים של 200 מטר ומעלה, ו-102 בניינים סופר גבוהים. איחוד האמירויות הערביות במקום השלישי, עם 136 בניינים גבוהים, ו-32 סופר גבוהים, אחריהם קוריאה הדרומית, עם 79 גבוהים ו-9 סופר גבוהים. איפה משתלבת ישראל במגמה הזאת? בניגוד לרושם שאפשר לקבל ממנופי הענק שלא מפסיקים לעבוד בכל פינה בתל אביב וברמת גן, ישראל לא ממש במשחק הבינלאומי, ובכל זאת אף אחד בישראל כבר לא מתרשם בשנים האחרונות במגדל שלום מאיר המפורסם, 129 מטרים, כשמסביבו ניצבים מגדל עזריאלי שרונה, הגבוה ביותר בישראל, 238 מטרים, ומגדל משה אביב, 235 מטרים, מגדל עזריאלי העגול במקום השמיני בישראל מתנסה לגובה של 186 מטרים. לפי הדירוג, ישראל היא המדינה ה-32, הכי גבוהה בעולם עם 3 בניינים מעל 200 מטרים, ו-0 בניינים בגובה של 300 מטרים לפחות. אלא שלא כולם מתרשמים מבולימיית הבנייה, וממראה קווי הרקיע המשתנים של עשרות ערים מרכזיות ברחבי העולם. הרבה מהמגדלים החדשים שאנחנו רואים היום די מיותרים ומטופשים, אומר פרופסור פאול גולדברג, ראש המחלקה לעיצוב ולארכיטקטורה בבית הספר לעיצוב פרסון של אוניברסיטת ניו סקול שבניו יורק. מבחינה היסטורית, בנייה של גורדי שחקים אף פעם לא הונעה מצורך אמיתי, אלא מתוך שיקולי אגו. זה לא מקרי שבמשך תקופה ארוכה אנחנו רואים את סין ככוח הדומיננטי בבניית גורדי שחקים, במקביל לניסיון שלה לבסס את מעמדה העולמי. אלא שלצד האגו, כפי שמדגיש פרופסור גולדברג, פועלים גם כוחות פיננסיים של כלכלה עולמית שרואה בנדלן, מקור השקעה בטוח בעידן של חוסר יציבות כלכלית ותנודות קיצוניות. לא מעט מהמגמה החדשה היא תוצר של מערכת כלכלית בינלאומית וכסף שזורם מכל העולם בחיפוש אחר מקורות השקעה. מצד אחד יש מוסדות פיננסיים בינלאומיים, בנקים במזרח התיכון ובאסיה, ששופכים כמויות אדירות של כסף לבניית המגדלים, ומצד שני לקוחות פרטיים שקונים דירות יחידות כסוג של השקעה בטוחה, וממשיך. בהקשר זה מספק פרופסור גולדברג ציטוט ציורי שלפיו הפכו אותם גורדי שחקים, כמו הם אפשר לראות לאחרונה לא מעט ברחבי מנהטן עם מגדלי מגורים כמו הסנטרל פארק ווסט, 472 מטרים, ו-432 פארק אבניו, 425 מטרים, למה שהוא מכנה כספות בשמיים. זה אולי שומר על הכסף של המשקיעים ומניב להם עליית ערך שנתית, אבל לא בהכרח מועיל לאנשים מסביב. לתופעה הזאת יש מחיר כבד, כי האנשים שקונים דירות במגדלים האלה בדרך כלל לא מתגוררים בהן במשך השנה, ולכן גם לא מושקעים מבחינה רגשית בשכונה ובעיר שבה הם יושבים. מצב שבו יש לך גורדי שחקים שעומדים כמעט ריקים במשך כל השנה, הוא לא נוסחה לערים בריאות. אפשר לראות את זה היום בערים כמו ניו יורק, לונדון, לוס אנג'לס, סן פרנסיסקו, הונג קונג, ובמידה מסוימת גם בתל אביב. וזה עוד לפני שמדברים על אינפלציית המחירים כתוצאה מהביקוש הגדול של כסף זר שנשפך למדינה על ידי משקיעים פרטיים מכל העולם. אם אתה בעל דירה בתל אביב או בניו יורק, אז אתה כנראה בר מזל, כי שווי הדירה שלך עולה כתוצאה מהביקוש הגדול לדירות מצד משקיעים זרים, הוא אומר. מצד שני, אם אתה רוצה לקנות דירה בעיר ואתה לא עשיר במיוחד, אז אתה נמצא בבעיה. אנחנו רואים את המגמה הזאת מקצינה יותר ויותר, עם הרבה מגדלי מגורים שנמצאים מחוץ להישג ידם של התושבים המקומיים. בלר קאמין, שהיה מבקר הארכיטקטורה הראשי של השיקגו טריביון במשך כמעט 30 שנה, רחוק גם הוא מלהתרשם מבולמוס הבנייה לגובה שהוא עד לו. בנייה לגובה לא בהכרח מעידה על איכות המגדל ועל התרומה שלו לעיר שבה הוא עומד, הוא אומר בשיחה עם הארץ. הדוגמה המובהקת לכך היא בשנגחאי, שם אתה יכול לראות גורדי שחקים שיוצרים קו רקיע מדהים והפכו לסמל של סין המודרנית, אבל הם מנותקים מהעיר ומהסביבה שבה הם נבנו, ולא תורמים שום דבר לחוויה שסביבם. מדובר בבניינים שהם על תקן של סמל סטטוס, של מדינה שרוצה לזכות בהכרה עולמית ולא הרבה מעבר. יש גם דוגמאות מנוגדות, כפי שהוא מדגיש. האמפייר סטייט הוא הדוגמה המובהקת לגורד שחקים שמגדיר את כל סביבת המחיה והמגורים שסביבו. מדובר בבניין עם חנויות ומסעדות שבנוי בצורה שמזמינה את עוברי האורח להיכנס אליו. לא מדובר רק בסמל של העיר, כמו מגדלים גבוהים אחרים, אלא בבניין שהוא חלק אורגני מהעיר עצמה ולא עומד במנותק ממנה. האתגר הוא לבנות בניין שיהפוך לחלק מהמרקם העירוני, כמו במקרה של האמפייר סטייט בילדינג וגם הבורג' חליפה, שהפך למוקד המשיכה המרכזי של דובאי, עם הקניון האדיר שלצידו, האגם עם המזרקות, והמופע המוזיקלי שמושך אליו אלפי תיירים בכל ערב. גם ההיבט האסתטי רחוק מלהרשים את קאמין. יש במנהטן גורדי שחקים מדהימים, מבנים שהם גם אלגנטיים וגם משדרים עוצמה, כמו האמפייר סטייט בילדינג ומגדל קרייזלר, ומצד שני נבנו בשנים האחרונות גורדי שחקים חדשים גבוהים וצרים כמו אספרגוס, מגדלים סופר רזים שמיועדים לאנשים סופר עשירים, שבנויים בצורה חריגה רק כדי שבכל קומה תהיה דירה אחת עם נוף היקפי של 360 מעלות. סטפן אל מחבר הספר Super Tall, How the World's Tallest Buildings Are Reshaping Our Cities and Our Lives. סופר גבוהים, איך הבניינים הגבוהים בעולם מעצבים את הערים והחיים שלנו. מספק זווית סביבתית נוספת לאותם גורדי שחקים אדירי ממדים. לא רק שהבניינים האלה יוצרים צפיפות גדולה ועומס על אמצעי התחבורה באזור, הם גם גובים מחיר סביבתי. במנהטן לדוגמה, יש גורדי שחקים שמטילים צל על הסנטרל פארק באופן שפוגע באיכות החיים של התושבים המקומיים. תופעה מנוגדת אפשר לראות במקרים של גורדי שחקים עם חלונות זכוכית גדולים שיוצרים, כתוצאה מהשתקפות קרני השמש על החלונות, גלי חום לא נעימים בסביבתם. הדוגמה המובהקת לכך הוא מגדל הווקי-טוקי בלונדון, שיוצר תופעה של השתקפות קרני השמש מהבניין על אזורים מסוימים ברחוב שמקיף אותו. מדובר בדוגמה מובהקת לחוסר שוויון ולנזק סביבתי שמגדלי מגורים לעשירים גובים מהאוכלוסייה שמתגוררת מסביבם. לא לחינם מדברים קאמין, פרופסור גולדברג ואחרים על בניינים המשמשים כסמלי סטטוס ריקים מתוכן. ברבים מגורדי השחקים, הגובה אינו משרת שום מטרה מלבד התפארות. כך למשל, במקרה של הבורג' חליפה מדובר בלא פחות מ-29% מגובה הבניין שאין בו שום שימוש במטרים מדויקים, מתוך 828 מטרים של בניין נמצאים בשימוש 585 מטרים בלבד, הפרוסים על פני 163 קומות. כל השאר, למשוך תיירים נלהבים מכל העולם. והוא לא היחיד. במקרה של בורג' אל ערב, אותו מלון פאר מפורסם ששוכן בלב ים, במרחק 10 דקות מהבורג' חליפה, מדובר כבר ב-39% מהבניין שלא משרתים שום מטרה. בשפה המקצועית מוכרת התופעה כגובה לצורכי רעבה. באופן לא מפתיע, חמשת הבניינים הרעבתניים ביותר, שחלקים גדולים בהם לא נועדו לשימוש, נמצאים כולם בדובאי, עיר ששמה לה למטרה לנקר את עיני העולם. להבדיל, באמפייר סטייט בילדינג כמעט כל הקומות נמצאות בשימוש. בייקר לא שולל את התופעה, לא מתרגש מהביקורת, ומודה כי מאות מטרים מהבורג' חליפה לא משרתים שום מטרה אמיתית. אכן מדובר בשטחים שנועדו לצורכי עיצוב, לצורך מראה ארכיטקטוני בלבד, הוא אומר, וממהר להגן על הבניין שכבר כמה שנים נחשב לאחד המפורסמים והמרהיבים בעולם. מדובר בעיצוב ייחודי של בניין שהוא מצד אחד אדיר בגובהו, ומצד שני בזכות העיצוב הייחודי, לא משנה באיזו נקודה אתה נמצא בתוך הבניין, אתה כמעט תמיד תהיה במרחק שלא יותר מ-10 מטרים מאחד החלונות, מה שאומר שיש לך נוף מדהים כמעט מכל נקודה בבניין. ומה הוא חושב על כל גורדי השחקים החדשים שצצים בשנים האחרונות בניו יורק, בניינים רזים דקים בלב שכונות מגורים צפופות, שמשמשים לו פעם מקור השקעה מועדף לתושבים זרים? בייקר, זהיר בלשונו, לא מוכן לדבר על אף בניין באופן פרטני. עם זאת, הוא מתקשה להסתיר את מורת רוחו כלפי מה שהוא מכנה בניינים חסרי כל ערך. בהמשך הוא מסביר כי מדובר בבניינים שנראים כמו עיפרון, שהבנייה שלהם מאוד יקרה, אבל הערך שלהם מאוד קטן. בניינים שאני לא יכול להגיד עליהם שהם יפים או מעניינים במיוחד. בייקר מספר כי הוא עובד כעת על פרויקט של 77 קומות בשיקגו, שהוא לא יכול לחשוף יותר מדי פרטים לגביו. אני גר בשיקגו, הוא אומר, ובאופן אישי אוהב את הצפיפות העירונית שיש לעיר להציע. אני אוהב לפתוח את הדלת ולראות את השכנים שלי. אני אוהב שיש אנשים שגרים בבניין, שמושקעים בו מבחינה רגשית ולא רק כלכלית. זה חלק מהחוויה של לגור בעיר, לצאת החוצה ולפגוש אנשים, ולצערי זה לא המקרה ביותר מדי גורדי שחקים חדשים. זה כבר לגמרי מעשי לבנות מגדל בגובה שלא פחות משני קילומטר. כתבתו של צח יוקד, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.